חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
היי, יום שישי שמח, מה שלומכם? גם היום הכנו לכם תוכנית שתניע אתכם לחיות חיים טובים יותר, תעשיר בידע, וגם אולי תעורר בכם מוטיבציה לשפר מקומות שאתם מרגישים שאתם רוצים לעשות בהם שינוי, ואולי הידע הקטן הזה שעכשיו נחלוק איתכם הוא זה שיניע אתכם. אז יהיו איתנו שתי בנות מקסימות, ענבל הנסב ורותם רבינוביץ', שתיהן מטפלות ברפואה הודית, ונדבר על סיור צמחי מרפא ששתיהן עושות, סיור מקסים שמחבר בין רפואה עתיקה לחיי היום יום, והסיור הזה הוא בעצם רק תירוץ, גם כדי שתכירו את שתי הנשים המקסימות האלה, וגם שוב לדבר על הרפואה ההודית שיש בה באמת כל כך הרבה ידע לחיים שהם בריאים יותר, ערניים יותר וגם שמחים יותר, כי אתם יודעים שאני רואה קשר בלתי נפרד בין בריאות לשמחה. צחי קנאן הוא דיאטן קליני, מומחה להרזיה, מטאבוליזם ותזונת ספורט, והיום בחרנו לדבר על איך אנחנו בעצם ניגשים לטפל בבני נוער בכל מה שקשור להפרעות אכילה, גם אצל בנים וגם אצל בנות, נושא שכל הזמן עולה על הפרק ואני חושבת שכולנו יכולים ללמוד ממנו. ענבל זמיר היא מאמנת ומרצה לצמיחה ממשברים בפיתוח מנהיגות עצמית במודל האיצטרובל, והיום נגלה יחד על ההרצאה שלה מנהיגות עצמית בכל מצב, נבין מה זה מודל האיצטרובל, וכמו תמיד מהמרצים שלנו נקבל השראה לחיים בריאים יותר. עדי רותם הוא דייר במגדלי הים התיכון ברחובות, ותקשיב, הוא האיש מנפץ כל מיתוס שקשור לגיל. מבחינתו, בגיל 70, השיא מתחיל. אז וואו, התחקיר שלו מרתק, ואני בעצמי כבר ממש ממש סקרנית לשמוע אותו. וכמובן אני אשיב על השאלות שלכם. אז אם יש לכם שאלות בנושא אורח חיים בריא, זה הזמן לשלוח מסרון ל-0552-102-102, 0552-102-102. איתי כאן העורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכני יונתן כהן. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
והיום אנחנו ישר מתחילים עם האורחות המקסימות שלנו, כמו שציינתי, איתנו ענבל הנסב, הבעלים של ודיקה, זאת קליניקה לאירובדה, והיא בעצמה מרפאה ברפואה אירובדית, משולבת ידע ומסורת איראנית, ורותם רבינוביץ' היא מורה ליוגה, מדיטציה, ומטפלת גם ברפואה הודית אירובדה, ומיישמת את ריקונקט. שלום לכם!
שלום
היי, מיכל. היי. למען הסדר הטוב, בגלל שאנחנו באמת בשיחה טלפונית, אני אולי אפנה כל פעם בשם, כדי שאני אוכל ככה לזהות את הקולות. למען המאזינים, גם את ענבל וגם את רותם, אני הכרתי בלימודי רובדה. אני פרשתי אחרי השנה הראשונה, אבל הן המדהימות, סיימו את הלימודים. והנה עכשיו, שתיהן עם קליניקה. אז רותם, מה שלומך?
בסדר, מיכל, מה שלומך? איזה כיף.
תראי, אני עוקבת אחרי שתיכן, ואני כל כך נהנית לראות את העשייה של שתי נשים חרוצות, יצירתיות, והתירוץ הפעם זה באמת סיור צמחי המרפא שעשיתן, ואיך נולד הרעיון, ענבל?
אז הרעיון נולד מתוך הקליניקה, שלום מיכל, שלום למאזינים. הרעיון נולד מתוך צורך בקליניקה, אנחנו מקבלות מטופלים, חלקם לא כל כך מבינים מאיפה הגיעו צמחי המרפא, מה הדרך הנכונה להשתמש בה, וכשאנחנו אומרים צמחי המרפא, אנחנו יורדים למכנה המשותף הנמוך והרחב ביותר, שהוא התבלינים, שהם הדבר הזמין ביותר, הפשוט ואפילו הזול ביותר שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי לרפא את עצמנו וסימפטומים של חיי היום. וכך זה נולד, כשמטופל אמר לי, אז איך מגיע ציפורן בטבע באפקה? ואיך אני משתמש בזה? ואז אמרתי לרותם, רותם, יש לנו קולינג.
יפה.
אנחנו צריכות לצאת, ויש כאן מערך שנבנה סביב הדבר הזה, והמערך, תודה לאלה,
מוכיח את עצמו. איזה
לחלוטין.
כיף. אז תגידי, רותם, את יודעת, כשסיפרתי לבת שלי שאני יוצאת לסיור צמחי מרפא, היא חשבה שזה בשטח, ואז אמרתי לה, לא, זה בלווינסקי. איך באמת המפגש עם האנשים? איך הם מגיבים אל הסיור הזה?
מדהים, סך הכל כולם אוהבים לטייל ולראות מאיפה הדברים האיכותיים מגיעים, כי בסוף צריך לדעת גם מאיפה לקנות את התבלינים.
אבל אין חשדנות, כי את יודעת, אנחנו רגילים לשמוע תרופות סבתא, אבל היום ברפואה המערבית, כשאנחנו רגילים לתוצאות מיידיות, כן, כואב משהו, אז יאללה, הקמול והזמינות של תרופות היא כל כך קלה, אז כמה אנשים עדיין נמשכים? אצלי בבית, אגב, הכל היה מטופל בערק ושמן זית.
בסוף אין ספק שבשביל שנוכל לראות איזשהו שינוי בחיים, אנחנו צריכים להכניס אותו לשגרה. בפעם אחת שאני ארוץ, כולם יודעים שאני לא אהיה ככה יותר מחוצבת או לא אוכל ללכת לטריאטלון, או פעם אחת שאני אוכל ארוחה טובה, זה לא מה שיגרום לי להוריד במשקל.
כן.
או יעשה יוגה. זה בסוף איזושהי חוויה נחמדה שאנחנו יכולים לרכוש. אבל בעצם בשביל לשנות החיים אנחנו צריכים להכניס את הדברים לשגרה, ואז נוכל לראות את האימפקט שלהם.
נכון, אני אציין שכבר בסיור שלכם אתם ככה מפנקות את הנרשמים הסקרנים, גם לטעום באיזושהי חליטה ועוד כל מיני פינוקים, ואני חושבת שזה באמת דרך שהיא מאוד זמינה לתת לאנשים באמת את ההבנה, אחד, כמה זה קל וכמה זה טעים. כי ענבל, תסכימי איתי שהרבה פעמים אנשים ככה מסתייגים, כי יש להם איזשהו דעה קדומה, איזשהו חשש, וכשמיד נותנים להם להתנסות, אולי זה מהר מאוד ככה מפוגג את אותה התנגדות.
אני מסכימה. אנחנו גם באמת משתמשות בתבלינים שהן יהודיים, אנחנו גם מסבירות את ההשפעה שלהם, ואני כן אגיד שההשפעה לפעמים מיידית, האמת שבסיור אנחנו משתמשים ככה, מנגישים איזשהו צמח שהוא באמת האקמול של הטבע, שהוא משכך כאב כמעט מיידי.
מה זה?
הצמח הוא אג'ואן, שזה כמנונית בעברית, כן.
כמנונית זה מהכמון שאנחנו מכירים?
כן, נכון, זה ממשפחת השוחחים, משפחת הכמון. והוא, אני אישית השתמשתי, גיליתי אותו, אחרי שעם הבת הבכורה שלי עברתי ניתוח קיסרי, ואחרי קיסרי יש הרבה סימפטומים, חלקם זה אוויר קלו במערכת, שיוצר כאב רב.
נכון, את מדברת על מערכת העיכול?
בדיוק,
okay,
למצוא
כן.
דרך להפיג את הכאב הזה במהירות.
נכון.
וחקרתי דרך האיורוודה וגיליתי את האג'ואן, שיש אותו, את יודעת, אפילו איש תבלינים שמוכר אותו לא מודע למה הוא מוכר. זאת אומרת, אנחנו ממש עשינו עבודת שטח ופילוח שוק אמיתית, שוק איזה מרקט אמיתי.
תקשיבי, את מזכירה לי, נשכחות, את יודעת, אצלנו, אני מצרה משני הצדדים, ואת הצום של יום כיפור, כדי שיהיה יותר קל לבטן, היינו מתחילים, זאת אומרת, לשבור את הצום של יום כיפור, קודם כל היה לחם צנים כזה, עם טיפה, בדיוק.
את צודקת.
ואני חושבת שזה היה כמון, וגם יש איזה תערוב ותבלינים שיש.
זה היה אג'ואן, וזה מרגש אותי שאת אומרת את זה.
כן.
כי האג'ואן, אני איראנית, ואני לכן גם משלבת בטיפול שלי את הרפואה האיראנית.
וואי, הרגע סיימתי לקרוא את הלוויות מטהרן.
נדע.
איזה ספר.
וואו, איזה קשר, כן. אז האג'ואן נקרא ננחה. שזה נאכל עם לחם.
נכון.
זה השם של הצמח. אז ככה, זה סוגר לנו פה את כל הפינות ואת דרך המשי, כחלק מהודו, מצרים ואיראן. אז זה חלק מה שאנחנו נוגעים בו בסיור. אנשים מאוד מתחברים, והסיור עצמו הוא באמת, לדעת, הוא פוקח עיניים.
כן.
וגם חך.
אז קודם כל אני מברכת על זה, כי זה באמת דוגמה קטנה. ורותם, אני, תשמעי, כשאנחנו למדנו, את, בדיוק, אני לא יודעת אם בדיוק התחלת, אבל היית עמוק בתוך היוגה, ואחד הדברים שכל כך מרגש אותי, כמו שענבל אני שומעת שהיא משלבת בין החיבור לידע האיראני, מהמסורת האיראנית, את מחברת את עולמות היוגה והמדיטציה, ואני כבר רואה את הריטריטים שאת עושה, ובכלל את התוכן שאת מעבירה בצורה כל כך, את יודעת, לפעמים רק לראות את הסרטונים שלך, זה נוסח בשלווה. אז איך זה מתבצע בקליניקה? איך עוברת החוויה? האם צריך גם וגם? האם אין קשר בין שני הדברים?
בגדול יש קשר בין הדברים, אנחנו יודעים שהכל בסוף מחובר, גוף, נפש, תודעה, אז ממש היופי זה שאפשר להשפיע בכל מיני צורות על כל מיני דברים. נגיד אם אני מתרגלת יוגה, אז דרך הגוף שלי אני יכולה להשפיע על התודעה שלי. וגם באירופה מדברים על זה, שבעצם מה שאנחנו מכניסים לגוף יכול להשפיע לנו על התודעה, וזה בדיוק מה שאנחנו מעבירות עם התבלינים.
זאת אומרת, יהיה נכון להגיד שלא הכל או לא הרבה, אבל חלק מהמחלות באמת כמו שזה, הכל בראש. זה מתחיל מאיזושהי מחשבה, אמונה שמתקבעת לכדי כאב שאנחנו נרגיש אותו ככאב פיזי, אולי אפילו גם יהיו תסמינים, אבל חלק ממנו נעוץ בתודעה.
כן, היום הרבה מחקרים מראים שסטרס הוא אחת התופעות שבגללה נשאר במחלות.
אז זה לגמרי בעצם הולך יד ביד.
לגמרי, לגמרי. ומה שיפה זה שאנחנו, גם בסיור, אנחנו מחברות את היוגה ביחד עם האירובדה.
כן.
זאת אומרת שדרך כמה תנוחות יוגה, אני מסבירה את העקרונות של האירובדה.
יפה. אני יודעת, כשראיתי את את העמוד נחידה שלכם שמדבר על אותו סיור, אז אני לא חושבת שאנשים יודעים, כמו שאתם מציינות, שאותם תבלינים, אותו אורח חיים שאתם בעצם מציעות, יכול לתמוך בגוף, בנפש, דברים שקשורים לעייפות, לנפיחות, כאבים, עצירויות, בעיות עיכול, אחוז כל כך גבוה באוכלוסייה סובל מהם. אגב, גם כאן ללחץ יש השפעה, פוריות, גיל מעבר, קשיי שינה, מערכת חיסונית חלשה, דילול עצם, אור פנים. זאת אומרת, המון דברים שהתרגלנו באמת ללכת אל הרפואה המערבית, אז יש כאן יכולת להועיל. אלבן, את יכולה לתת לנו עוד דוגמה, כמו כמון, עוד איזשהו משהו שנמצא במטבח שלנו, בהישג יד, ויכול בקלות לשפר אחד מהתסמינים שדיברנו עליהם פה?
בטח, יש המון, אבל בוא נדבר לנגישים ביותר.
אוקיי.
אז באמת, לצורך העניין, כוסברה. זרי כוסברה, תמימים,
נכון.
שמורידים חום, שעוזרים בזמן של...
יש הבדל בין זר, הרי יש זרע כוסברה, יש אפקה,
נכון.
ויש עלים מיובשים. יש הבדל בין כל אחד מהאופנים
כן.
שאנחנו...
יש, כן? יש הבדל לחלוטין בין כל חלקי הצמח.
אוקיי, כן. מה עדיף?
אין דבר כזה עדיף, זה תלוי למה.
אוקיי.
למה, למי ומתי, זאת השאלה שמובילה את הסיור.
הבנתי.
אנחנו גם מנחות...
זאת אומרת, אם לא הייתי מבולבלת עד עכשיו, עכשיו סופית אני מבולבלת.
לא, אנחנו
עושים סדר. לא, אבל זה בסדר, זה בסדר. אני צריכה להחזיק במטבח גם את הזרעים, גם את העלים, גם את
האבקה. אבל הזרעים הם פשוטים, והם מתכנים גם להפקה. אנחנו גם מראים בדיוק מתי, איך משתמשים בהם.
אתם מעודדים לקטוש אותם עם מחטש ועלי, או מכונות?
תלוי מתי, אפשר גם פשוט לחלוט אותם ולשתות אותם. והאמת שהנה נגלה שאחת מהחליטות היפות והסגולות, הן מכילות בתוכן גם זרעי כוסברה, כי במקרה היה יום מאוד מאוד חם, ורצינו לעזור לכולם לקרר ככה היטב את המערכת מבפנים, ולשפר את העיכול, וזרעי כוסברה הן מהתבלין, בדיוק ש...
אני מתה על כוסברה, גם כשזה מגיע יבש, הרי תמיד אומרים שיש אנשים שהם אוהבים כוסברה, יש כאלה שלא מסוגלים לסבול, אני חושבת שגם באפקה, גם בעלים, גם בזרעים, הטעם הוא פחות דומיננטי מאשר הירק הטרי, כמו שאנחנו מכירים אותו.
נכון.
אז מי שיש לו חסם, עדיין יכול להבין שגם לא זה יועיל, מבלי הסייד אפקט של טעם חזק של כוסברה, אורח שקשה להם.
בדיוק.
אוקיי.
כן.
אז התועלות של הכוסברה זה לצנן?
הכוסברה מצננת, והיא גם עוזרת במקרים של הורדת חום ממש. של למשל אנשים שסובלים מאיזושהי נטייה לשלשולים, אז זה באמת משהו שממש עוזר. כמו שאת יודעת, נוטים לאכול לחם ולחם קלוי ואורז.
כן.
אז כוסברה היא עוד דרך לזה.
בבקשה. ואני רוצה לציין כאן שכשאנחנו מדברים על תרופות, תרופה תמיד תגיע עם מקום שבו היא מקלקלת. היא כמעט אף פעם לא מגיעה ומיד מתקנת ואין לה השלכות. כשאנחנו מדברים על אותם תבלינים, צמחי מרפא, לרוב לא יהיה להם את אותם אפקטים שליליים, לרוב. אז גם בגלל זה כל כך כדאי להשתמש בזה. עכשיו אני רוצה לשאול את שתיכן שאלה, תחליטו מי מכן עונה ראשונה. אם עכשיו המאזין והמאזינה שלנו שומעים, והם צריכים לבחור איזשהו כלל אצבע ראשוני כדי לחיות חיים בריאים יותר. לאו דווקא בהקשר של לרפא, אולי אפילו כרפואה מונעת. איזה כלל הייתם נותנים להם שהוא אפשר ליישם אותו כבר עכשיו בסוף השבוע? מי מתחילה? ענבל או רותם?
אני אתחיל.
יאללה.
רותם.
רותם.
אז אני אגיד את זה ככה. יש איזה מנהג שטוב לכולם, לא משנה מי אנחנו ומה אנחנו, שזה בעצם לשתות מים חמימים על הבוקר. זאת אומרת, אחרי שאני מתחסכת שיניים והמתקדמים, אולי גם מנקה לשון, אז זה נהוג לקחת כוס מים ככה רותחים, ולקחת שלוקים גדולים.
רותחים או פושרים?
חמימים.
אוקיי.
אני יכולה לקחת מהם שלוקים גדולים. כן, ואני קוראת לזה ככה להגיד, בוקר טוב למערכת שלנו.
לא לימון, לא חומץ תפוחים, לא, פשוט מים פושרים.
נכון, כי יש כאלה שלא טוב להם לימון, אז עדיף ללכת על בטוח.
אוקיי, מעולה. מעולה. תודה. וענבל?
וואו, אני...
היא גנבה לך? היא לקחה לך? גם את רצית להגיד את זה?
לא, אנחנו משולבות ומסונכרנות.
חמודות.
תראי, אני זעפרן זה הדגל שלי. אני באמת ממליצה לכולם, כי זעפרן יש לו איזושהי... זה גם קרוב לליבי בגלל המסורת שלי.
כן.
וזעפרן הוא האנטידוט לכל רעל.
וואו.
כן. אני ממש ממליצה, רותם יודעת, שכשאנחנו שנינו קצת ככה בדאון, היא מגיעה אליי ואנחנו חולטות, יש לי תשע חור צלוני, הל טורקי וזעפרן, מוזמנת מיכל תמיד.
די.
ואנחנו...
זעפרן זה שערות זעפרן כזה שקונים אותם בקופסה קטנה?
אלה צלקות זעפרן. את יודעת שהן מגיעות גם כמעט מאותו אזור של הקמנונית, זה הכל, כולם ככה...
מדהים.
יש זעפרן איראני אמיתי. בשוק לוינסקי, ואני קונה אותו.
מה את אומרת?
כן, כן. הוא מדהים באיכותו, ואנחנו גם ככה תואמים אותו בסיור.
איזה כיף.
והוא אנטי-דיפרסנט, עוצמתי מאוד.
בבקשה.
הוא עוזר גם לפוריות עצמה, וגם יש לו זיקה לשיפור של אברי המין.
אז בואו, תשימו, אחד זה מים, להשתמש במים כשיהיו בבית, אני צוחקת, וכמובן זה אפרן. תקשיבו, מהשיחה הקצרה הזאת, אני חושבת שכל מי שהזין לה, כבר לקח הרבה מאוד כלים, אבל אנחנו רוצים שתיקחו גם את עצמכם, ותצאו לסיור, שהוא עובר דרך הרגליים, ואני חושבת שזה הרבה יותר מלשבת ולהקשיב לתוכן, אבל בפועל, ללכת, להריח, לגעת, למשש, אין כמו חוויה שהיא באמת, חושית. אני מאחלת לשתיכן, התלמידות המצטיינות, באמת כל כך נהנית לעקוב אחריכן, ענבל ורותם, מאחלת לכם המון המון הצלחה. תיכנסו לעמודי האינסטגרם שלהם, תחשפו לתוכן, והכי חשוב, כבר עכשיו, תירשמו לסיור. אוהבת אתכן.
תודה רבה, אוהבים אותך.
תודה, והצלחה. ביי ביי.
תודה רבה.
ביי.
ועכשיו אני אתייחס לאחת מהשאלות שהגיעה, והשאלה היא של ענבר, היום אנחנו בסימן ענבל, ענבר, ענבר, שבת שלום מיכל ותודה רבה על המענה. האם חוסר בשעות שינה או שינה לא מספקת מבחינת כמות שינה יכולה לפגוע לטווח הארוך? ברור, ודאי, 20 סימני קריאה. שינה היא המטען שלנו, כמו שאנחנו מניחים בלילה את הטלפון, מחובר לחשמל, מטעינים את הסוללה, גם לנו יש סוללה, והדבר הראשון כדי להטעין אותה, זה שינה איכותית רציפה. איך אנחנו מתחילים את השינה? נקייה ממסכים, על מצעים שנעים לנו, אמבטיה יכולה לעזור לנו. כשהתינוקות קטנים, אנחנו עושים מין טקס שינה, שזה עיסוי ומקלחת, ומעממים את התאורה, ומגע, וגם כמבוגרים, אותם הדברים מגדילים את הסיכוי שנגיע אל אותה שינה ברכות. היום איבדנו את הקשר, אנשים עייפים בשמונה, אבל מסתכלים בשעון ואומרים, מה, שמונה? נורא מוקדם, מה, לא נראה טלוויזיה? בגדול אנחנו אמורים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, ולהתעורר עירניים. אנשים הולכים לישון, מתעוררים, עייפים, אחרי שנה הדבר הראשון שהם אומרים, יואו, איך אנחנו עייפים, וכל היום אותה עייפות מתלווה, וזה משפיע על היצירתיות, וזה פוגע לנו בתזונה, וזה משפיע על העצבים, על כל דבר. וגם פוגע במערכת החיסונית. כשאנחנו ישנים טוב, מערכות מתנקות, מתחדשות, וכשאין את השנה הזאת, גם ההשלכה הבריאותית תגיע. אז לא להקל ראש בשינה, להניח את הראש בנחת על כרית טובה, ולהשקיע בשינה איכותית. שווה לגמרי את המאמץ. ועכשיו נמצא איתנו צחי כנען, חבר יקר ואיש מקצוע מהשורה הראשונה, דוקטור צחי כנען ליתר הדיוק, והוא גם דיאטן קליני, מומחה להרזיה, מטאבוליזם ותזונת ספורט. מה העניינים צחי?
אהלן, אהלן, מה שלומך?
בסדר, מתגעגעת, לא נפגשנו השבוע, אבל זה יקרה שבוע הבא. והיום בחרנו לדבר על בני נוער בכל מה שקשור להפרעות אכילה, ונציין שנינו שמדובר גם בבנים וגם בבנות.
לגמרי, למרות שזה יותר בבנות, אבל יש גם בנים.
כן, אולי בנים עוברים ומתביישים להגיע, כי זה פחות, זה, אני לא יודעת, אבל זה נמצא. ובוא נדייק, מהי הפרעת אכילה?
רגע, אז בוא, בדיוק, זה מה שרציתי לעשות דבר ראשון, קצת הגדרות. יש שני סוגים.
אוקיי.
אחד, הפרעת אכילה, ושתיים, הפרעה באכילה. מה זה אומר?
כן.
הפרעת אכילה זה מה שכולם שומעים בעיתונות, זה אנורקסיה ובולמיה ובינג' איטינג, זה נקרא אכילה זללנית בולמוסית, ואכילה לילית. זה הפרעות שהן ממש נפשיות, מוגדרות כמחלה ממש, וגם רופא יכול ממש להגדיר אותם כמחלה. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, יש לי סוכרת, יש לי מחלת שנקראת בולמיה.
אבל אם יש רק התעסקות יתר עם האוכל, כל הזמן...
אז זהו, אז רגע, שנייה, שנייה. זה הפרעת אכילה.
אוקיי.
הפרעה באכילה זה הפרעה באופן שבו אני אוכל. מה זה אומר באופן שאני אוכל? למשל, במצבים מצחיקים קצת, אם אני מזמין לאפה שווארמה ומזמין זירו.
אוקיי.
אז לא, כאילו אין מה הבעיה בזה. זה יש בעיה, כי אם אתה מזמנת באחת ה-2,000 קלוריות, ומה שמעניין אותך זה הזירו שהוא 150 קלוריות, אז יש פה בעיה. או אנשים שלא רוצים שדבר ייגע בדבר.
שהפונה לא תיגע באורז, והבשר לא ברוטב. כן.
כן, כן, כן. הם יגמרו דבר אחד, ואז יעברו לשני וזה. עכשיו, זה לא מפריע. מה אכפת לי שאתה אוכל בשלבים ולא בבת אחת? וזה נקרא הפרעה באכילה, באופן שבו אתה אוכל. ויש מלא הפרעות כאלה שאנשים יכולים, את יודעת, להיות בהם לאורך החיים, ולא קרה כלום, ולא מפריע לאף אחד, והכל בסדר, הכל טוב.
אוקיי.
אז לא כל ההפרעה היא לא בסדר. מה אנחנו דנים פה? אנחנו דנים בהפרעת אכילה.
אוקיי.
שהיא הפרעה שיש לה מרכיב, כמו שאמרתי, של מחלה. ויש את ארבע סוגי מחלות שהתחלתי להזכיר אותה מקודם, וההבחנה ביניהם היא לא כזו פשוטה. היא לא כזו פשוטה. הורה ממוצע יהיה לי קשה לראות שהוא באמת מבין מה, איזו הפרעה קיימת.
בוא נציין גם שהרבה פעמים הם מומחים בלהסתיר את ההפרעה, אז זה גם מאוד קשה.
נכון, אז מה אם הילדים שלנו בעיקר בגילי 13-14 ועלה?
כן, ואנחנו גם לא רוצים לראות לפעמים, זה קשה, זה כואב, אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים, ולפעמים מתעוררים רק שבאמת זה כבר, לא אגיד מאוחר מדי, אבל שאין מקום לספק.
נכון, אבל יש כמה סימני אזהרה שהורה יכול להניח את זה בכיס, וכשהוא חושד במשהו, אז הוא יכול להרים את היד. מה זאת אומרת? למשל, אם הוא מגלה שיש קצת אובססיה של הילד לספור קלוריות.
כן.
הוא פתאום שוקל את האוכל, או מתעניין איך האמא עשתה את האוכל, מה היה המתכון, כמה שמן שמו, אם יש סוכר או אין סוכר. יכול להיות אפילו אובססיה לבריאות. זאת אומרת, האם יש ממתיקים מלאכותיים? כל מיני שאלות שלא אמורות להיות לילד בן 14.
תגיד, אבל מצבי רוח, למשל, שהילד במצב רוח, ואז היא מבינה שהוא יצא עם חברים, והוא אכל יותר מדי, והוא כועס על עצמו, ואז הוא מתבאס, ויוצא פתאום לריצה כדי לשרוף, כאילו, מין התעסקות כזאת.
נכון, אז זה אובססיה שנייה, זה אובססיה לנסות לקזד את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מגלים שהילד ישב איתנו לאכול, ואחרי זה, אחרי שפתאום אנחנו רואים אותו יוצא לספורט.
כן.
ואנחנו אומרים, רגע, מה העניין? אתה לא מלא, כאילו, אתה לא מרגיש מנפחות? לא, לא, הוא יתחיל לספר לנו סיפורים, אבל אתה מבין שהוא כאילו מנסה לקזז את הקלוריות. כן. אז זה אובססיה שהיא גם יכולה, אובססיה שנייה שיכולה להדליק אצלנו נורה אדומה.
אוקיי.
עוד אובססיה, למשל, שקילה. אם אנחנו מגלים שהילד משקל כל הזמן. עכשיו, אם הוא משקל פעם בחודש, לא קרה כלום, זה בסדר, הכל טוב. אבל אם יש פתאום שקילות, לפני ארוחה, אחרי ארוחה, בבוקר, בערב, כל הזמן, לפני מחזור אחרי מחזור, ביום שישי, ביום ראשון, כל הזמן.
אוקיי.
זה נורות הזרה שיש פה איזשהו משהו. לא בטוח שיש שפעת אכילה, כן?
אבל יש משהו שדורש איזשהו זה. אז אני רוצה שני דברים, צחי. במידה וההורה מרגיש שיש משהו, איך היית מציע לו לגשת לעניין? כי בסך הכל זה נושא רגיש, ואנחנו לא רוצים לעורר אנטי, או שהילדים בעצם רק יהיו יותר משוכללים בהסוואה של הבעיה, ואנחנו גם לא רוצים להיות שיפוטיים, אנחנו באמת רוצים לעזור, כי מה שאנחנו חווים מהצד זה מצוקה.
נכון, אבל זה נורא קשה, כי מה זה הפרעות? הפרעות הם גייג', הם סולם מאוד רחב, שהוא לא רק שחור ולבן, יש בו הרבה מאוד אפור, והרבה מהאפוריות של ההפרעה הזאת יכולה להיעלם גם באופן טבעי, שהילד מתבגר, והאטיטיוד, הגישה שלו לאוכל משתנה, של מה, הגישה של ילד בן 14 היא לא דומה לילד בן 18 מן הסתם.
כן.
אז יש דברים שנפטרים מן הסתם, הזמן עושה את שלו, כמו שאומרים.
אוקיי.
ויש דברים שהם לא. כשהם לא, אתה צריך להבין שיש פה איזשהו עבר קו גבול. למשל, אם אנחנו רואים שיש ירידה דרמטית במשקל, או גם עלייה חדה במשקל, כי עלייה חדה יכולה להיות בולמיה. אז זה דברים שצריך להדליק את נורת הזרה, שמשהו הוא אקסטרימי יותר.
כן.
או למשל, אם ילד נמנע מארוחות משפחתיות.
כן.
כאילו הוא אומר, לא, ממציא, אני חייב ללכת, אני זה, וזה לא פעם אחת, זה לא פעמיים. אז ברור שזה אקסטרים, ואז זה לא תחת המטריה של
אבל
ההורה.
אבל היית מציע להורה לפנות קודם כל לעזרה, לשתף מישהו מקצועי, ושאותו בן אדם עוד לפני שפוגש, ייתן להם איזה שהם כלים איך לגשת לעניין?
כן, כן, אבל זה במצב האופטימלי שהוא כמעט לא קורה.
הבנתי. כי ההורים מיד רוצים שיתפלו בילדים שלהם.
כן, גם הם ישר שמים את זה על שולחן הרבה פעמים, ומנסים לפתור את זה בעצמם. אבל זה נורא משנה גם כמה ההורה חושב שזה דחוף, וכמה זה, ויכול להיות שלפעמים הוא מתעורר גם מאוחר מדי, זה גם יכול להיות. אבל אני חושב שמה שאת אומרת הוא הכי צודק, שבן אדם יגיד, לא יתחיל בכלל את הסיפור עם הילד, אלא ילך
אל עצמו, נכון, נכון.
ישכח את מה שיש לו להגיד, ידברו, כן. ואז יראו לאן זה הולך ומה עושים.
אני לגמרי בעד הנושא הזה. עכשיו, היות שאני אופטימית מטבעי, ואני מאמינה ברפואה מונעת, האם יש משהו שאנחנו כהורים, כדאי שנהיה ערניים אליו, כדי ש... תראה, אנחנו יודעים גם שהרבה פעמים, אנורקסיה, גם הבולמיה, יכולים להיות מפגיעה מינית, יכולים להיות מאיזושהי טראומה, אבל יש גם דברים שנולדים מהסביבה הביתית. כי לפעמים זה יושב על אפקט של שליטה, אז מה אנחנו בבתים נורמטיביים יכולים לעשות כדי, אחד, אם יש פגיעה מינה, הרי מתי הפגיעה הופכת לטראומה? כשהילד או הילדה נשארים עם זה לבד. אם יש בית שיש בו ביטחון והילד יכול לבוא ולדבר על זה, אז זה כבר לא כזאת טראומה. אז איך אנחנו יכולים ליצור סביבה ביתית שאחד תמנע ככל הניתן, אני לא יודעת עד כמה יש לזה גם אלמנט גנטי.
נכון, זה רמת הפתיחות גם בין ההורה לילד, וזה לא הרי נולד בגיל 14 וחודשיים.
בדיוק, נכון.
זה לבנות את זה מגיל מאוד מאוד צעיר.
נכון.
גם הילד סומך עליך שאתה לא תשפוט אותו ולא תרד עליו, ולא...
נכון, נכון.
הוא יקבל אוזן קשבת.
כן.
זה לא נזכרים בגיל 14, זה צריך לעשות בגיל מאוד מאוד צעיר.
יפה, אני יוצאת מנקודת הנחה שאולי מקשיבים לנו הורים צעירים, ואנחנו יכולים לחסוך מהם כמה דברים. או לפחות את כל העניין הזה, כי זה משהו שחוזר על עצמו הרבה פעמים, שזה אמצעי של שליטה. ההורים שולטים בכל כך הרבה פרמטרים בחיים של הילד, וכאן הוא מרגיש שהוא מחזיר לעצמו את השליטה. אז איך אנחנו יכולים לאזן כאן?
שאלה מולה, אין איזה משהו אחד, איזה magic bullet, אבל להיות נוכח למשל, זה משהו שפחות ופחות הורים עושים אותם. כי אנחנו אין לנו זמן, אנחנו עוסקים בעצמנו, קריירה, עניינים, הכל. ואין לנו כוח, והילד גם גדל כבר, נהיה אדם מבוגר, אז הוא לא צריך לחתל אותו, ולא צריך לשאול אותו מה הוא, כי הוא עושה, הוא אפילו אוכל לבד. ואז יש איזה מין, רואים אותו בין שישי לשישי, בין ארוחת שישי לארוחת שישי.
כן.
ובאמצע אלן אלן, וזה...
כן, וכל עוד יש שקט, ולא קיבלנו איזה טלפון מבית ספר, והכל מתפקד, ולא מנע, זה שקט.
וכל הכל בסדר.
כן.
אז להיות נוכח הזה שאני מדבר עליו, הוא חשוב. מה זה להיות נוכח? אפילו לקחת את הילד באוטו, למרות שאתה לא צריך, נניח גרים לא כזה רחוק, אבל עצם הנוכחות שלך עם הילד, ואיך הוא מדבר עם החברים, ואיך הוא מדבר איתך, רק אז עולים דברים, הרי איך אנחנו מגלים את הילדים שנוסעים איתם לחול,
נכון.
ופתאום כאילו נתקעים איתם, אני בכוונה עושה את זה,
כן.
אומר את זה כך, אבל כאילו נתקעים את הארבע,
שיש חמתי, לנו זמן יחד משותף.
ואז בדיוק, ואז עולים דברים, ובאת בבית ספר, ופתאום אתה מכיר את החברים של הילדים, ואת השמות שלהם, ומי אמר למי, ומי חבר של מי, ואז נוצרת הרמת האמון הזאת והשיחה, ואם השיחה כאילו האגבית הזאת, יוצרת את האמון הזה, ואת הפתיחות הזאת, אז זה סיכוי שגם את הפרעת האכילה הזאת אנחנו נגלה לפני הזמן.
נכון.
כי אנחנו עם היד על הדופק לגבי הלימודים, והיד על הדופק לגבי הפרעות וכן הלאה.
אני רוצה להגיד כאן, שגם אם לפעמים אנחנו לא מביעים ביקורת על הילדים שלנו, אם הילדים בוחרים לחלוק איתנו איזשהו סיפור לגבי חבר או חברה, ושם אנחנו שיפוטיים, מה? איך היא עושה את זה? איך זה קרה לה? איך זה? מבחינת הילדים שלנו, מה שהם שומעים זה את השיפוטיות. ואז אם משהו דומה קורה להם, הם כבר יודעים, הם מניחים הנחות מה תחשבו עליהם, והם נמנעים מלשתף. אז אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד זהירים, ואני חושבת שבגדול לדבר פחות, ובאמת לשאול שאלות, ולהתעניין, ולהסתקרן.
נכון, אבל גם הפוך, שההורה משתף את הילד במה שקורה לו.
נכון, אוי, זה כל כך נכון.
והעניינים בעבודה, והעניינים משפחתיים, ולספר נכון. דברים שהם של מבוגרים.
של התמודדות עם קושי, עם אכזבה, עם כישלון. אתה יודע, יש ילדים שלא יודעים מה ההורים שלהם עובדים. כן, אני לא יודע, אבא שלי עובד, זה אמא שלי, זה אנחנו, זה אחריות שלנו, להזמין אותם לתוך החיים, לשתף בדברים האלה, מאוד מאוד צודק. טוב, אני כמובן מסכימה עם כל מילה, זה נושא מורכב, זה נאיבי לחשוב שאנחנו נוכל לחסות אותו, אבל המטרה שלך ושלי להעלות את זה, זה באמת להעלות אל המודעות, אל ההורים, וגם אל בני הנוער, כי הפגיעה הזאת פוגעת בבריאות, פוגעת באיכות החיים, וכל ילד הוא ענף בתוך המשפחה. אז אין דבר כזה שילד או ילדה סובלים מהפרעת אכילה, וזה לא משפיע על כל המשפחה. זה משפיע. אז צחי, תודה. תודה על הזמן. ושיהיה סוף שבוע נעים.
תודה רבה. ביי ביי.
זירת המרצים. ועכשיו איתנו בזירת המרצים, ענבל זמיר. ענבל היא מאמנת ומרצה לצמיחה ממשברים ופיתוח מנהיגות עצמית במודל האיצטרובל. היי ענבל.
שלום מיכל.
יצא לי אפילו חרוז. ענבל, איצטרובל.
נכון, האמת היא שרוב מי שמכיר את העשייה שלי קורא לי ענבל עם האיצטרובל, אז את לא רחוקה.
אוקיי, את ככה שמורה להם בטלפון.
משהו כזה.
והיום אנחנו מדברים על מנהיגות עצמית בכל מצב. שזה כבר נכון. שם ככה מסקרן, כי זה בעצם רומז שאנחנו יכולים בכל מצב ואשר הוא להיות המובילים, המנהיגים, ולא להשתמש במצב כתירוץ להסיר מעצמנו אחריות.
איזה דיוק. את יודעת, הרבה פעמים שאני מדברת על בכל מצב הזה, לפעמים זה מעלה גבה כזה. מרים גבה. מה, באמת בכל מצב הרי החיים קורים כל הזמן.
נכון.
וזה נכון. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מייצרים בתוכנו ציר פנימי יציב איתן, שעל זה בעצם ציר האיצטרובל מדבר,
כן.
אז אנחנו גם ערוכים לכל מצב.
אוקיי, ממה מורכב הציר הזה?
קודם כל, הציר הזה מורכב מעבודת עומק, שהולכת ממש עליו צעד צעד. חשוב לי להגיד רגע משהו. ציר האיצטרובל, הוא לא המציא את הגלגל. הרי כולנו יודעים שהנושא הזה של ציר כוח פנימי, להתחבר לפנים שלנו, לאינטואיציה שלנו, לעבוד מתוך האמונות שלנו, מתוך הכוח הפנימי שלנו.
Mm-hmm.
זה דבר שהוא חשוב, רצוי, מומלץ, כדאי. כולם מדברים על זה.
כן.
אוקיי? רוב האנשים שעוסקים בהתפתחות וצמיחה אישית.
נכון. תגרי, אני אומרת משהו, אמרתי גם בתחילת התוכנית, שבדיוק סיימתי לקרוא את הספר המקסים, הלוויות מטהרן. ויש שם מערכת יחסים של אימא ובת בהתחלה, וילדה שגדלה בבית של המון המון עין הרע, ואמונות תפלות, ופחד מזרים, וחשדנות. וכשאת מדברת על אינטואיציה, האינטואיציה הרבה פעמים מורכבת מאיזה שהן אמונות מגבילות, או שאנחנו סוחבים איתנו בתורשה, מגיל צעיר. אני למשל גדלתי בבית הפוך לגמרי. אין חרדה, העולם הוא טוב, לסמוך על אנשים... אז יש מאוד מאוד משמעות, אז כשאת מדברת על אינטואיציה פנימית, האם זה באמת המצפן? כמה האינטואיציה הזאת היא באמת טהורה והיא שלנו?
אז זהו, שלא על זה אני מדברת. נתתי את זה כדוגמה בהקשר הזה שבעצם ציר האסטרובל מדובר על אותו חיבור פנימי. אבל מה זה באמת הציר הזה? איך הוא מרגיש, איך הוא נראה, איך הוא מתייצב בתוכנו? זאת כבר עבודת עומק של מודעות ופרקטיקה. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אינטואיציה, קשה לפעמים לאחוז אותה, או לאחוז בה, או להבין אותה, או לאמוד אותה, מה שהופך אותה לקצת חמקמקה.
תראי,
אסטרובל לא מאפשר לנו להיות חמקמקים, זה ממש כמעט מפה סכמטית פנימית של עבודה, שמצריכה המון יושרה פנימית, והמון מודעות, ואיזושהי דרך כזאת אומץ ללכת.
וקשה לנו, קשה לנו, כי לפעמים להכיר באמת זה מאוד מאוד כואב, והמצאנו כל מיני חרטוטים, ואמרנו אותם כל כך הרבה פעמים, שהם הפכו להיות מי שאנחנו, ואנחנו לגמרי מאמינים בהם, גם אם הם מאוד רחוקים מהמציאות. אז איך אנחנו מנקים את זה, ולא מפחדים לדבר בכנות?
קודם כל מדברים בכנות.
כן.
מתחילים ממה שאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו פשוט בורחים, עושים לעצמנו הנחות, לסובבים אותנו.
כן.
ברגע שאנחנו מייצרים בתוכנו איזשהו משהו יציב, והולכים דרך, אז אין לנו ברירה, אלא להסתכל פנימה,
כן.
גם באומץ, גם ביושרה. תראי, בלי יושרה והסכמה ובשלות ללכת את הדרך הזאת, אין באמת ציר.
תראה, האמת משחררת, המושג הזה, האמת משחררת, זה באמת, באמת נכון.
נכון. לא רק זה, בקבלת האמת יש כמו עליית קומה.
נכון.
כשאנחנו מקבלים את האמת כמו שהיא ומישירים מבט, כמה כוח זה משחרר, כמה אנרגיות של מאבקים פנימיים ואינטריגות פנימיות ממש, הרי אנחנו מנהלים שיחות מפה עד לאונלולו בתוכנו, כולנו עושים את זה, שלא לקבל ולא לחולשות, למול החוזקות.
ומה יגידו, ומה יחשבו. לאחרונה יש בכאן את הסדרה מקום שמח, וכולם מדברים על הסדרה הזאת. עכשיו הסדרה הזאת נכנסת לבפנוכו של הבפנוכו, היא לא מחמיאה לזוגיות, היא לא מחמיאה לאף אחד מהמינים, לא ליחסים עם אל מול ההורים, שום דבר לא נראה זה, וכולם מאוד מאוד מתחברים. אבל בחוץ, אם תשאלי אנשים, זה לא שלהם, אצלהם זה לא ככה, וזה נורא מרתק, וזה... אבל אנחנו יודעים את האמת, ונועה קולר, וכאן זה באמת ההזדמנות להגיד, כאילו חשפה את הכל, פתחה את הכל בצורה מבריקה, דמויות מדהימות, וזאת למשל דוגמה, לאמת הערומה החזקה המורכבת.
נכון.
וזה חיוני, זה חיוני שאנחנו נעשה את זה באופן אישי, כדי שנגיע למקומות יותר טובים, כדי שנגיע למקום יותר שמח בתוכנו.
את יודעת, השלב הזה של להגיע למקום יותר שמח, כמה שזה יישמע מוזר, עיקר כוחות, אני גם פוגשת אנשים מטבע מה שאני עושה, כן, של צמיחה ממשברים, אני פוגשת אנשים בשלבים וברגעים הפחות מרנינים של החיים, כן, לשון המעטה. פוגשת אנשים ברגעים הקשים שחשוך ומקובץ בפנים, והלב לא יודע כזה, ויש בלבול וחוסר ודאות, וכל אחד ממקומו, כולנו עם התיקים. ודווקא שם, זאת הזדמנות מצוינת, בגלל שאנחנו בלי דלק לעשות הצגות, לא בחוץ, לא בפנים, אין לנו דלק שם במקומות הקשים, ואיזו הזדמנות פז רגע להושיט יד לעצמנו ולהתחיל לצעוד. לצעוד דרך המקום הזה של לקבל ולראות בחשיבת ראיית עתיד לאן מכאן ולא...
וגם אם אנחנו נמצאים במשבר, הגענו אליו ממי שהיינו עד היום. אז אולי ננסה משהו אחר, או להכיר בתוכנו עוד מקומות, עוד חוזקות, עוד עצבים חשופים, כדי להגיע למקומות שהם יותר טובים. עכשיו, בטיפול אחד על אחד, אני לגמרי מבינה את זה, אבל איך זה מתרחש בהרצאה, שאני לא יודעת כמה אנשים נפתחים. האם את מספרת את הסיפור האישי שלך? האם את נותנת דוגמאות? איך זה מתרחש?
אני אשתף שיש שלושה פורמטים להרצאה הזאת.
אוקיי.
אני מופיעה גם מול בעלי עסקים על ציר ההתרובל, ציר עסקי חזק, שמדברים שם על הערך ועל המקום הזה שכל עסק יכול להנהיג ערך ואור בעולם דרך האדם שמנהל אותו.
יפה.
ומאוד חזק ומאוד עובד דרך דוגמאות עסקיות, גם אני אשת עסקים בסופו של דבר.
כן. מנהלת אני פרק. חושבת שכולנו, גם אם העסק זה אנחנו,
נכון.
אנחנו, זה חתיכת עסק, בואי.
בעצי, נכון.
עוד לא דיברתי אם יש משפחה, זה עסק. נכון.
אגב, זה העניין, הציר העסקי, הציר הזוגי, הציר המשפחתי, הציר ההתפתחותי, הציר התעסוקתי, אנחנו יכולים לנהל צירים בבתי חיים שונים. הפורמט השני של ההרצאה...
אבל אני אגיד משהו, כל אחד מהצירים שמנית, כולם מחייבים מאיתנו כנות. בלי כנות, אף אחד מהדברים האלה לא יכול להתפתח.
זה מצחיק, כי הצעד הראשון בהרצאה שאנחנו פורטים אותו, זה יושרה פנימית, כשהאמירה היא אומץ להישיר מבט, מעבר לכן, זאת האמת הפנימית שלי, אומץ להישיר מבט, מה באמת שם?
יפה.
מה באמת, באמת, בנבחי נבחי נימי נימים.
כן.
אז זהו. אבל לשאלתך, אני כן רוצה למקד, הפורמט הנוסף הוא נטו, למה שבאמת קהלי היעד של משברים, חוסר ודאות, אתגרים, אני עובדת לא מעט עם נשים, בסדנאות והרצאות שנמצאות בשלבי חיים שונים.
כן.
אנשים שנשברים, נמצאים במשברים תעסוקתיים.
את מרגישה הבדל בין המינים? איך נשים מתמודדות עם משבר ואיך גברים?
לחלוטין. גם ברמת התגובה. וואו, קודם כל, כשגברים מתמודדים, אגב, אני רואה את זה דרך ציר ההסטרובל, החיפוש הוא צעד רק את הפרקטי, מאיפה לכאן, איך הנקודה הזאת מתחברת.
גברים.
נשים זה יותר, גברים.
כן.
נשים זה יותר, וואי, אני רוצה רגע להבין את זה, אז רגע, למה אני מרגישה ככה? זה דגשים שונים, בגלל זה בהרצאות מגוונות, עם קהל מגוון.
ושלא ישמע שאת מעבירה איזושהי ביקורת, מה נכון או מה לא נכון. אני מאמינה שזה חשוב וזה חשוב, אבל ההבדל קיים.
ההבדל קיים, ולא רק זה שזה חשוב וזה חשוב, כל אחד עובר את זה בדיוק כמו שמדויק.
כן.
כולם. זאת לא סתם אדם שעובר משבר מסוים, יכול להישבר ווואו, ולשבע לעזרה, לעומת אדם שעובר את אותו משבר, והוא מדלג מעליו. והפוך. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את התיקים לא סתם, השיעורים שלנו לא סתם, התגובות שלנו לא סתם.
עד כמה חשוב, אתה יודע, דיברנו על הציר הזה של ההצטרובל, עד כמה חשוב שהציר הזה, מעבר לזה שסביבו מסתובבים, שהוא בעצמו יהיה גמיש, שתהיה בו את היכולת הזאת להסתגל למצבים.
מיכל, אני רוצה להגיד לך שאת אלופה.
תודה.
בואי תעשי את הציר, כי אחד הצעדים בשלב הגזע, הציר מורכב מהשורשים גזע וצמרת,
כן.
זה הנושא של גמישות, שהיא בעצם המסוגלות. הנושא של חוסן, מתי הוא באמת באמת שם,
כן.
שאנחנו מגלים גמישות מול נסיבות חיים משתנות גם בתוך משברים.
נכון.
אני מדברת על זה שהצמח הכי ככה גמיש לעניין ההישרדות בתוך הציר, כדוגמה,
כן.
זו בעצם החיטה. היכולת להכפיף את עצמה ולא להיאבק, להיות חלק מהדבר, חלק מהשעה,
את יודעת מה מישהו פעם אמר לי? שגם אם עוברים, חוצים שדה חיטה ודורכים על החיטה, היא תשתקם, היא תתרומם, היא לא תישאר דרוסה. שזה מדהים.
את יודעת, היא נראית כזאת שברירות שלה כזאת, נכון? קטנה ובדקות.
מתאה.
ראשונה לי שאני ממש מתאה.
יפה, לא להניח, לא להניח הנחות. אז תקשיבי, רק מהשיחה שלנו, זה ברור לי שההרצאה מרתקת, זה ברור לי שכולם יכולים להתערם ממנה.
תודה רבה.
ואיך מגיעים, איך אפשר להזמין אותך להרצאה?
קודם כל אפשר לעקוב אחריי.
כן.
זירת סטרובל עם בל זמיר.
וגם דרך זירת המרצים.
אפשר לפנות לזירת המרצים.
כן.
לרפי יגיב, הסוכן מרצים המהמם.
נכון, וכל הצוות שלו אני חייבת להגיד.
כן, את יודעת, יש את נטלי, שממש עשתה צעד צעד כאן, והייתה איתי בכל שלב, יש שם גם צוות מדהים,
נכון.
וגם מקצועי מאוד, ואחד
נכון.
הדברים שאני מרגישה כל כך בטוחה בתוך הדבר הזה, זה שלא נותן, זאת אומרת, יש שם דיוק
נכון.
משמעותי מאוד, ואנחנו
נכון.
עדיין בחלק, בפורמט עכשיו מסוים לקהל פרטי, עדיין בשלבי עבודה ודיוק וחידוד,
יפה.
ואני מזמינה לפנות לשם, לזירת המרצים המאמנת.
יפה, את משכנעת, את ראותה, ואני מאחלת לך המון המון בהצלחה, ושכמה שיותר אנשים יבחרו להניג את עצמם בכל מצב. אז תודה, וסופה שניים, ביי ביי.
סופה שניים, להתראות.
ביי. ועכשיו איתנו עדי רותם, עדי רותם המקסים, דייר במגדלי הים התיכון ברחובות, האיש שמנפץ את המיתוס, שגיל ימנע מאיתנו להמשיך ולהתקדם, כי 70 זה התחילה של השיא. אמת?
אמת.
מה שלומך, עדי?
שלום, אז אני נמצא כרגע בשידור, אני מבין, נכון?
כן, כן, אתה לגמרי בשידור, ואני אציין שבאמת בתחקיר, ככה אמרת, אני לא רודף אחרי אריכות ימים, אלא אם מדובר באיכות חיים.
כן, זה אמרה שקיבלתי אותה לפני מספר שנים.
עדי, בוא נתחיל מהמתבקש. בן כמה אתה?
אני היום בן 72.
אוקיי. ואיך סדר היום שלך?
סדר היום שאני מתחיל ללמוד מוקדם הבוקר.
כן.
אני כרגע נמצא במגדלי המצפון רחובות.
אוקיי.
אנחנו עברנו מהדרום לשם, אז לכל בוקר שאני מתעורר, אני יוצא בריצה של כ-8 קילומטר.
ריצה, שמתם לב? ריצה של 8 קילומטר, כן.
8 קילומטר, יש לנו את הרחובות שם, בשבילי האופניים, ואני מסיים בספורטק שנמצא סמוך לגדלי הים התיכון ברחובות.
ואתה גם שוחה?
לאחר מכן אני עושה הפסקה קצרה, הולך לשדר כושר, ובסוף האימון שלי בבוקר אני יוצא לשקיעה.
יפה.
גם בבריכה, במגדלי ים התיכון. יש לנו שם בריכה שהיא באמת לתפארת.
אתה יודע, השבוע בפרק של הכוכב הבא לאורוויזיון, היה איזושהי שיחה של השופטים, ואז הם סיפרו על אירון דנינו שהוא נפל, ואז מישהו אמר, כן, הוא קפץ, הוא שכח שהוא כבר לא בן 18, שהוא בן 30, ואני, כל השערות בגוף שלי סמרו, מה הקשר? זה, אין שום, אם הגעת לגיל 30, שאתה לא פעיל, ואורך החיים שלך ישבני, וזה, אז יש מצב ש, אבל זה לא קשור לגיל. אני, אם הייתי יכולה לעשות סלוגן, זקנה היא לא מחלה. הכל שאלה של איך אתם מביאים את עצמכם לגיל. אתה מרגיש ככה, אתה בעצמך, שלפעמים אתה חיוני יותר מאנשים בני 50 שיושבים לידך?
זה לא רק שאני מרגיש, גם אומרים לי את זה.
כן.
זה למעשה, זה לא רק אני, זה אני וגם אשתי. זאת אומרת, זה למעשה הפעילות שלנו די משותפת.
אתה חושב שזה תנאי, או שבמקרה הזה יש לכם מזל? אולי זה לא מזל, אולי כיוונתם לשם.
לא בדיוק. זה התכוונן למעשה מהעבר. גם מעודף משקל של אשתי.
כן.
שבהיריון השלישי שלה, לפני כ-35 שנה, עלתה במשקל ממש עודף, ואז החליטה לשנות את האורח חיים.
אוקיי. ואז היא הוסיפה פעילות גופנית. תזונה. אוקיי, תזונה ופעילות גופנית.
זה התזונה עם קבוצת תמיכה שהייתה עברה, ופעילות גופנית במקביל.
Mm-hmm.
זאת אומרת, השילוב בין שניהם.
כן.
ומאז התחלנו את הפעילות.
אז מאז אתם שומרים על זה כבר 35 שנה, ואתם מרגישים למשל שאתם הולכים עם אנשים, שאתם הולכים והם בגילכם. אז הם מתנהלים אחרת, עייפים יותר, לפני הארוחה הם מוציאים תרופות. איך זה מתנהל אתם בסביבת אנשים בגילכם?
אנחנו כרגע נמצאים בדיור מוגן של מגדלי ים התיכון ברחובות.
כן.
שם הסביבה היא לא כל כך מבוגרת. יותר מבוגרים מאיתנו.
גם אתם לא כל כך מבוגרים. קלינט איסטווד חגג השבוע 100. אני עוקבת אחרי רקדן שגם הוא בן 97 והוא מספר על החיים שלו ואיך הוא רוקד ואיך הוא, זאת אומרת, הוא המשיך כל הזמן, אז זה לא אותו קצב, אולי חלק מהדווחים טיפה התקצרו, אבל הוא לגמרי לגמרי פעיל והוא לא לוקח שום כדור.
נהדר. אז מה שקורה ככה, שאנחנו במגדלי ים התיכון, למעשה המגדלים נושאים לנו שם באמת את האפשרויות רבות. יש שם חדר כושר מאוד מאוד מוזר, ממוחשב עם
כן, זה מדהים, אבל מי שרוצה לזוז יכול לזוז עם סרטוני יוטיוב, יכול לזוז בסלון עם ספה וכיסא, אפשר לעשות תרגילים מול התנגדות משקל גוף. זאת אומרת, זה בחירה, אתם בחרתם באופן הזה, ואין ספק שכשנמצאים בדיור מוגן יש מעטפת שלמה, אבל זה מתחיל מאיזושהי תפיסה בראש.
לכן גם צריך לתת לדיירים את הנושא של המודעות. המודעות היא הדבר החשוב ביותר.
איך הגיבה הסביבה? כי אתה יודע, הרבה פעמים דיור מוגן מתקשר לאנשים, נורא מבוגרים, ואתה נשמע לי צעיר ברוכך, וסדר היום רץ, וזה חברים שלי לא קמים בשעה הזאת, לא רצים את הקילומטרים האלה, ולא סוחים, ואתה אומר למשפחה שאתם רוצים לעבור לדיור מוגן, הייתה הרמת גבה, תמיכה, התעניינות?
ממש לא.
אוקיי.
זה ממש, זאת אומרת, המחשבה הזאת כבר הייתה בראשנו כבר המון המון שנים.
אוקיי.
גרנו בסביבה שבנו שם איזשהו דיור מוגן, אם זה יכול להזכיר, זה להבים.
כן.
הקימו שם איזשהו, ואז שהקימו שם איזשהו דיור מוגן, אז כבר אז עלה לנו מחשבה לראש.
יפה. תגיד, לקראת סיום, למה אתה מתכוון שאתה אומר, וככה תיתן השראה למאזינים והמאזינות שלנו, שהשיא מתחיל בגיל 70? מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש עכשיו? אתה מתרגש לקראת העשורים הבאים?
אני אגיד לך את האמת, אני לא ממש חושב על זה, זאת אומרת, אנחנו חיים יותר את הרגע, והרגע בכל עוד הרגע, איכות חיים שלנו גבוהה וטובה, זה מספק אותנו.
זה פרק א' שלך ושל בעד, כן, בעצם זה אתה ואשתך מאז ומתמיד.
מאז ומתמיד.
יפה.
ונקווה שזה ימשיך לעוד מספר שנים רב.
יפה, אז אני מאחלת לשניכם בריאות ושמחה וכושר והתרגשות ועוד שיאים רבים לפניכם.
תודה.
ותודה שבחרת לשתף אותנו. תודה רבה. וכל הכבוד, עדי. ביי ביי.
תודה לך. תודה, ביי ביי.
אז זהו עוד תוכנית של חיים טוב יותר, הגיעה לסיומה, והשאלה היא, אם יש לנו זמן להשיב על עוד שאלה, צח? יש. אז השאלה היא של... אוקיי, יפעת. יפעת היא בת 43, והיא שואלת על איזה מוצר במטבח היית מציעה לי לוותר, כדי להבטיח באמת חיים בריאים יותר. אין בכלל שאלה. המוצר הראשון שאני מציעה להעיף מהמקרר, מהמטבח, זה כל מה שקשור לשתייה מתוקה, למשקאות אנרגיה, למשקאות זירו, כל דבר שהוא לא מים. אלא אם כן, כמו שדיברנו בתחילת התוכנית, מים שבהם אנחנו משלבים איזה שהם צמחים, עלים, אולי אפילו פירות, אבל כל דבר אחר להפחית כמה שיותר. ובראש ובראשונה, את השתייה המתוקה, אחי, אני לא יכולה לסבול את המקומות שעל השיש מונח לו הוויטמין צ'יק, או התרכיז, פטל כזה או אחר, בשם כזה או אחר, שנדמה שאם זה מ-100% רכיבים טבעיים, לא, ממש אין צורך. ורק השינוי הקטן הזה, אין לכם מושג כמה בריאות הוא מוסיף לכם ולמשפחה שלכם. וזהו, אבל זה לא אומר שלא תמשיכו לשלוח שאלות ל-0552-102-102, כל מה שקשור לאורח חיים בריא, ואני אשיב במהלך התוכניות הבאות. אז מקווה שעזרנו, מקווה שהועלנו, משהו ידליק בכם, משהו נגע בכם, עכשיו, בסוף השבוע, תתרגלו, תאמצו את חדר הכושר, את הסיור שאליו אתם תירשמו, אל משהו בציר הפנימי שתשאלו שאלות לגביו, אל הילדים שלכם לבדוק, להתעניין, האם יש שם איזשהו משהו, מערכת יחסים סבוכה עם האוכל, כבר עכשיו. כי אם זה נשאר רק בגדר המחשבה, זה לא יעשה את השינוי, רק מעשים. תודה לעורך והמפיק שלי, צח שמעון, לביצוע הטכני, יונתן כהן, אני הייתי מיכל צפיר, שולחת לכם חיבוקים ונשיקות, סומכת עליכם שתעשו עבור עצמכם צעד קטן לחיים טובים יותר. נשיקות.